ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, כן, אנחנו עומדים בפני, כך אני מקווה לפחות, שעה היסטורית. וזה מדהים איך חמאס במהלך עוד מעט שנה וחצי האחרונות ממשיך לבצע בנו אקטים של טרור אכזרי ונוראי. ואני מדברת לא רק על הטבח, שאנחנו כמובן גם בעת הזאת צריכים לזכור מאיפה התחיל הכל בשבעה באוקטובר, ולא על הטרור הפסיכולוגי שהוא נקט בו לאורך כל התקופה הקשה הזו, והשתמש בו בצורה מזעזעת. תראו מה קורה עכשיו. הוא מצליח בטקטיקה שלו, אולי זה רק פועל יוצא מניהול המסע ומתן שלו, אבל תראו איך הוא מצליח לפלג גם בין משפחות החטופים ולהמשיך ולפלג את העם. ואני מדברת על כל משפחות החטופים. אלה שנמצאים ברשימות ולא נמצאים ברשימות, וזה רק מזכיר לנו, כן? האופן הבלתי נתפס של הרוע שבו מתנהל חמאס כדי למקסם את ההישגים שלו במסע ומתן, שהוא מסרסר בחטופים וגופות. מול מי אנחנו עומדים? וליבי, ליבי עם המשפחות, כי חייבים, חייבים לשים לזה סוף. כן, היום בתוכנית אנחנו נקדיש מן הסתם חלק ניכר לעניין הזה. כאמור, מתרבות הידיעות כי עסקת החטופים נמצאת בשלבי הסופיים. במערכת הבריאות נערכים בתי החולים לקליטת החטופים, ובמתי המשפחות אומרים שהפיקו לקחים לגבי הטיפול הנדרש מהסבב הקודם. פרופסור חגי לוין, ראש מערך הבריאות במתי החטופים, יהיה עורך התוכנית. שר הביטחון ישראל כץ הציג היום את מתווה עקרונות חוק הגיוס שהוא מגבש, וזכה לביקורת חריפה מצד חברי האופוזיציה. האם המהלך שמגבש השר התקבל על ידי השותפים הקואליציוניים? כרגע נראה שזה לא ממש מצליח, אנחנו נרחיב בנושא. ובבורסה בתל אביב, עליות שערים בצל הידיעות על סגירת עסקת החטופים. איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור הוא שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, איתי ניקסון וגיא רביב, ואנחנו פותחים בכותרות. שר הביטחון ישראל כץ הציג בפני חברי ועדת חוץ וביטחון את העקרונות הראשונים של מתווה חוק הגיוס. על פי השר כץ, בשנה הראשונה יגויסו 4,800 חרדים, ולאחר מכן תהיה עלייה מדורגת. במקרה של אי עמידה ביעדים, אומר השר, שיוטלו סנקציות כלכליות אישיות על התלמידים ועל הישיבות.
על מנת לוודא שתהיה עמידה ביעדים, בניגוד להסדרים קודמים, כולל החוק שמונח כאן, מוצע לכלול סנקציות כלכליות לאי עמידה ביעדים השנתיים. א', סנקציות מוסדיות על כלל הישיבות, גם אם חלק מהם יעמדו, יחולו על כלל הישיבות בגין כל תלמיד שמיועד לשירות ביטחון. סנקציות אישיות על כלל המיועדים לשירות ביטחון, הלומדים ושאינם לומדים. כך למשל, ובזה הוועדה שצריך לדון, נגיד נושא המעונות או דברים מהסוג הזה, שלא ינתנו.
במהלך הדיון הסוער בוועדת החוץ והביטחון התעמתו קרובי החטופים עם שר הביטחון דניאל גרט, אחיו של איציק שחטוף בעזה, התפרץ לדברי השר.
עוד אוכלוסייה יהודית שאפשר להפקיר אותה. עוד אוכלוסייה יהודית שאפשר להפקיר אותה.
דני, זה מאוד מפריע.
אני יודע שזה מפריע, גם לי מאוד מפריע, שעכשיו עשו עסקת הפקרה, והשאירו 70 אנשים מאחור. גם לי מאוד מפריע שאח שלי שם. לי מאוד מפריע שיש שם חטופים, שיושב פה הבן אדם שעשה את הסלקציה שלהם, ומוכר לכם פה לוקשים של שוויון וכל מיני משחקים. על מי אתה בא לעבוד? על מי אתה בא לעבוד? באת להיות שר ביטחון כדי לשחרר את החרדים מהשירות, והם הכי חכמים. החרדים הכי חכמים. אל תשרתו, אל תשרתו, כי יפקירו אתכם.
נשמע לב לשמוע את הדברים האלה. לעניין אחר, איגוד סגל ההוראה במכללות הציבוריות פתח בעיצומים ומשבש את בדיקת הבחינות ועבודות במכללות ברחבי הארץ. דוקטור מולי בנטמן, חבר האיגוד ומרצה במכללת ספיר, אומר כי המרצים המאוגדים בכוח לעובדים דורשים תוספות שכר.
המכללות הציבוריות הן מפעל חברתי עצום ממדים וחשוב לעתיד המדינה, כך שלא ייתכן שהמרצים שעליהם נבנה המפעל הזה יופלו בתנאי העסקתם מול המרצים באוניברסיטאות. 10 שנים ששכרנו לא הותקן. הפער בינינו לבין עמיתנו באוניברסיטאות עומד על למעלה מ-40%. חובה לשנות את זה. לכן אנו קוראים לראשי המכללות, לות"ת ולאוצר להתעשת, בכדי שיהיה עתיד להשכלה הגבוהה גם בפריפריה.
וידיעה לסיום, שיא בנטילת משכנתאות בחודש דצמבר. על פי נתוני בנק ישראל, נטלו הלווים משכנתאות בהיקף של 13 מיליארד ו-818 מיליון שקלים. עלייה של יותר מ-60% לעומת חודש קודם, ושיא כל הזמנים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ואנחנו פותחים בעסקת החטופים המתגבשת ומגיעה ככה לקראת סיום, כך כולנו מקווים. שלום לטל שניידר, כתבת פוליטית בזמן ישראל.
שלום, אחר הצהריים טובים.
בואי תני לנו תמונת מצב עדכנית, איפה המגעים עומדים ומה אמור לקרות הלאה.
בקטר קיימו היום מסיבת עיתונאים, אבל לא אמרו את השעה המדויקת של החתימה, ואנחנו מבינים שהפערים בין הצדדים כבר הכל סוכם, רק בעצם אני יושבת פה, מה שנקרא, באמת, במספוססת ציפורניים ומתוחה ומחכה לחתימה.
כולנו. כן. כולנו.
כולם. אז זה ככה, זה המקום ש...
אבל אני רוצה להבין רגע, טל, האם חמאס נתן את הסכמתו למתווה למתווכות באופן רשמי, כי לא היה ממש ברור אם קיבלו אישור או לא קיבלו אישור?
אז זהו, לא, זה לא שיש לי הודעות רשמיות מהם. אנחנו שומעים כל הזמן מדיווחים של כלי תקשורת זרים, שהם נתנו אישור, שהנוסח הוסכם.
ובישראל, מה אנחנו שומעים? האם ישראל נותנת לזה איזה אישור שאכן התקבלו התנאים?
מבחינתי, כעיתונאית, אתמול אחר הצהריים, הגורמים הישראלים ערכו תדרוך לעיתונות הישראלית, שזה כמו להגיד, הנה, אנחנו באירוע, אנחנו בעניין. זאת הפעם ראשונה שבעצם קראו לתקשורת והסבירו מה קורה. אז זה כבר הסביר שמשהו כבר, עכשיו הפערים, אני הבנתי, שרו דברים מאוד מאוד טכניים קטנים, זאת אומרת, זה לא איזשהו, אין כבר פערים מהותיים, אז שוב, אני נורא זהירה פה, כי אתם יודעים איך כולנו מתנהלים פה על... בזהירות ובמתח ולא רוצים להגיד, וגם עד שלא נראה את הישראלים שלנו יוצאים מבטן האדמה, אנחנו לא נרגיש שזה קרה באמת, כולם מתוחים מאוד.
נכון, עכשיו בואי לפני שנצלול לפרטי המתווה, אני רק רוצה עוד להבין איפה עומד עניין הרשימות. התפרסמו רשימות שחלקן ניתנו לישראל, מישראל לחמאס כבר ביולי ובמאי, מישהו יודע על מי מדובר, על כמה מדובר, כמה חיים, כמה מתים. זה נשמע נורא, זה נשמע פשוט סלקציה מי לשבת ומי לחסד. אני קשה לי להגיד את זה.
קודם כל, מבחינת המילה, באמת הקשה מאוד סלקציה, אנחנו כולנו מקווים שהעסקה הזאת יש לה שלבים וזה יתקדם. זה לא, אתם זוכרים שבפעם הקודמת העסקה דובר על 50 איש והגיע בסוף ל-105 אנשים. אז זאת אומרת, יש פה איזושהי תקווה, יש גם כלל בתוך ההסכם, שכעבור 16 יום נכנסים למסע ומתן על השלב הבא. אז יש הסכמה על כניסה למסע ומתן, לצורך העניין, בעוד 16 יום, נניח להתקן נחתם את היום, בעוד ששרים חייבים להתחיל לדבר על שלב ב', ואנחנו רוצים להאמין שזה יימשך, שזה לא יעצר. לגבי השאלה הראשונה על השמות, אז מהבוקר מתפרסמות כל מיני טבלאות בעיתונות הזרה, ב-BBC ובעיתונות סעודית, שנגזרות בעצם מאותו פרסום שהיה במאי, אבל הפרסום שהיה במאי הוא לא מעודכן, כחלק מהאנשים שהוזכרו בו לצערנו רב אינם בין החיים. אז אני לא יודעת להגיד לכם, וגם כשאנחנו רואים את הטבלאות האלו שיוצאות בעיתונות הזרה, אז את גם מסתכלת על הרשימה ואת אומרת, רגע, יכול להיות שחלק מהאנשים פה גם לא בין החיים. כי זה לא רשימה שאומרת מי בחיים. אנחנו שמענו למשל, אני אומרת את זה בצער רב, אבל שמענו מבנו של עודד ליפשיץ, כבר לפני המון המון זמן, שהוא טען שאביו לא החזיק מעמד, לא יכול היה להחזיק מעמד בלי החמצן ובלי התרופות, כבר מזמן הוא לא יכול היה להחזיק מעמד, הוא 26. אז אם הוא נמצא ברשימה, זה לא אומר לנו הרבה.
כן, בואי נדבר בשתי מילים על המתווה, מה צפוי, איך זה אמור להיראות?
אז אם יש חתימה, אנשים אמורים, זה אמור להתחיל להתממש כעבור יום, יומיים, שלושה, הרי אל תשכחו שבצד הישראלי צריך כינוס ממשלה, כינוס קבינט, כינוס ממשלה, הצבעת ממשלה, עתירות לבגץ, בכל הנראה דחייתן על ידי בגץ, כמו שאנחנו מכירים במצבים קודמים, זה בערך אירוע של קצת יותר מ-24 שעות, נכון? אולי אפילו טיפה יותר, 36 שעות, ולאחריו הדברים אמורים להתחיל להתרחש בשטח. האם זה יקרה ביום שבת, או ביום ראשון, או ביום שני, אני לא יודעת להגיד לכם. ואז המהלך הזה של אותה קבוצה של הקבוצה הראשונה, של ה-33 נדמה לי, זה אמור להימשך על פני 42 יום. שוב, אני נזהרת פה מאוד, כי לא ראיתי שום דבר
כתוב.
רק מהסברים כלליים שאנחנו מקבלים, אני מרגישה שעוד מוקדם לי לדבר על, על הפרקטיקה.
אז בואי לא נדבר על הפרקטיקה, רק ממש יש לנו זמן מאוד קצר, בואי נדבר על הפוליטיקה. האם סמוטריץ' ובן גביר יחברו והתנגדו להסכם?
אני מבין נגד ההסכם.
עוד פעם, את מבינה, לא שמענו, סליחה,
הם שהם יצביעו ששתי הסיעות הללו בתוך הקואליציה, שמונות שישה שרים, יצביעו נגד ההסכם.
ומה זה אומר?
אבל בממשלה יש 36 שרים. זאת אומרת שהשרים של ש"ס, יהדות התורה, הימין הממלכתי של גדעון סער והליכוד, שהם 30 שרים יצביעו בעד ההסכם, זה יוצר לך מצב של 30. עכשיו השאלה המשלימה זה, אם מישהו יפרוש מהממשלה. אני מבינה, זאת אומרת, אנחנו כולנו ראינו את ההודעה של בן גביר מהבוקר.
לא נראה לי, כן, לא נראה לי שמישהו שם מצטרף, כן.
מה הוא אומר? הוא אומר, לא רק שאני אפרוש, אני קורא
לסמוטריץ', כי אתה תפרוש קודם ואני אצטרף. טל שניידר, הכתבת הפוליטית של זמן ישראל, אני מודה לך מאוד מאוד על ההסברים האלה. תודה רבה.
תודה, יום טוב.
ואנחנו מפה פונים לפרופסור חגי לוין, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב.
מתח נוראי, אה?
כן, זה קשה לכולנו, אבל בוודאי קשה מאוד למשפחות שעברו 466 ימים ועדיין נמצאות באי-וודאות, אם כי יש אופטימיות זהירה.
כן, הם, בתי החולים נערכים לקליטת החטופים, לך שישוחררו, אמן. השאלה היא, האם הניסיון שנצבר אחרי השחרור של החטופים בגלים הקודמים, כן, בפעימות הקודמות, האם אפשר בכלל לעשות בזה שימוש אחרי 460 יום בתנאים לא תנאים, או שזה מתחילים פשוט מאפס?
לא, אני לא חושב שמתחילים מאפס. זה הידע הכי טוב שיש לנו והניסיון הכי טוב שיש לנו, וזה לא מעט, כי בכל זאת אנחנו חווינו את התהליכים האלה של קליטה, ראינו את הנזקים של השבי, הנזקים לבריאות הפיזית והנפשית.
אבל לא של 400 יום, של נניח 76, נכון? אם אני לא טועה, זאת אומרת, יש הפרש משמעותי מטורף.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו לא באמת יודעים באיזה מצב בריאותי ונפשי הם יגיעו, ולמרות זאת, אני חושב שכאנשי מקצוע לצוותים המצוינים של בתי החולים בארץ, יש סט כלים מאוד רחב, יש להם את הניסיון, אנחנו גם סימולציות והערכות, ובסוף צריך לתת את המענה המותאם ספציפית לכל אדם. אני מסכים שאנחנו גם צריכים להיות צנועים, במובן שבאמת זה לא כתוב בספרי הרפואה, ואין לנו מפת דרכים ברורה, אבל אני בכל זאת אומר שאנחנו שאלת, אנחנו לא מתחילים מאפס, אנחנו מבינים שנדרשת גישה רב תחומית, הוליסטית לאדם, כלומר אי אפשר להפריד את הגוף והנפש, אי אפשר להפריד את האדם מהמשפחה שלו, את הקליטה הזאת חזרה. אני כן, חשוב לי להגיד, אחד הדברים שאנחנו יודעים ולמדנו, זה שהאירוע הזה, הוא לא, אני אומר דווקא ברמה, הוא אירוע לאומי, הוא אירוע אישי, אבל הוא גם אירוע לאומי, הוא מחולל התרגשות מאוד גדולה בציבור, סקרנות מאוד רבה, צריך לזכור ולשמור את הזכות של שורדי השבי ומשפחות שלהם לפרטיות.
ולא לעשות מסיבות עיתונאים מיותרות. זה מצד אחד. מצד שני, האם יש דברים שהפקת לקחים של הצוותים בעקבות הסבבים הקודמים, האם מישהו, הייתם עושים כך או אחרת, או שדברים שלא יעשו?
אני חושב שראינו שהיו למשל בעיות רפואיות שפוספסו בקליטה הראשונית, זה דבר שאנחנו מכירים אותו בעצם, כמו שיש כשבינם יש לו פגיעה רב מערכתית, כמו בתאונת דרכים קשה, אז הרבה מפספסים פגיעות יותר קלות בהתחלה. אז להבדיל, כן? אבל גם כאן צריך לשים לב, כי יכול להיות שיש איזה בעיות שאנחנו לא מזהים אותן בהתחלה, אז אני חושב שזה נקודה שצריך ממש לשים לב אליה. אני חושב שההבנה שהשיקום הוא ארוך טווח, לא להסתכל רק על נקודת הקליטה בבית החולים, אלא גם להיות מאוד דרוכים לגבי הנושא של המעבר לקהילה, המשך הטיפול, כאמור בכל ההיבטים, גם הסוציאלי, גם הנפשי, גם הרפואי. אז הדברים האלה, האמת, ידענו אותם גם קודם, אבל אני חושב שהפקו כל מיני לקחים ספציפיים. אני גם יודע שגם צריך תהליך הפקת לקחים מיום ליום, כי יהיה כאן, אני מקווה בקרוב מאוד, פאזות, יגיעו חטופים, ומיד נראה מה מצבם, ונצטרך מיד ללמוד איך נערכים עוד יותר טוב לחטופים הבאים. אני כמובן גם יודע שלצערי לא כולם יגיעו בחיים, וזה גם דבר מאוד קשה, קשה למשפחות וקשה לכולנו, שאנחנו נצטרך להיות ערוכים אליו ולראות איך מלווים אותו. ואני באמת אומר, עם כל התהליך הזה, שאני כן חושב שזה בכל זאת שיטה יפה של הסולידריות הישראלית, שמביאים את החטופים, ותכף תתחיל כאן ההכרזה של המשפחות שהיו בפגישה עם ראש הממשלה, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך, להתחיל מהר ככל אפשר, אבל להמשיך עד החטוף האחרון. זה חיוני לנו כאומה להגיע עד לחטוף האחרון.
פרופסור חגי לוין, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה. תודה רבה ואמן שנראה אותם בקרוב.
תודה, תודה. אנחנו זקוקים לתמיכה של הציבור. זה עוזר מאוד למשפחות ולכולם. תודה.
תודה, תודה. כן, אנחנו מפה במעבר חד. כן, חד מאוד. רוצים לומר ערב טוב לתת אלוף במילואים, חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, חברת ועדת החוץ והביטחון.
ערב טוב ליאת, תרשי לי רק לפתוח כמובן בתנחומים למשפחות השכולות.
נכון, חמישה נופלים, נכון.
מסיירת הנחל ורפואה שלמה ומלאה לפצועים, באמת המלחמה הזו גובה מחירים כבדים, ואנחנו נמצאים בימים קשים ומתוחים מאוד בצל תקווה לעסקה לשחרור החטופים כולם ולהשבתם הביתה.
כן, אני רק אעדכן שנתניהו, עכשיו החטופים התחילו לצאת, משפחות החטופים, סליחה, התחילו לצאת מהפגישה עם נתניהו, והוא מדבר על שחרור החטופים כולם, רק שהוא יעשה בשלבים. לא, כן. במהלך, בוא נחזור לדיון הסוער שהיה אצלכם, שבמהלכו גם הבאנו את הדברים של דניאל גרט, שהתאמת או בא בטענות צודקות לשר הביטחון. אתם שם דנתם לראשונה בעקרונות של חוק הפטור מגיוס, נכון? או חוק הגיוס, או איך שנקרא לזה, שגיבש שר הביטחון ישראל כץ עם המפלגות החרדיות. ובואי תנסי רק להסביר לנו, כי זה כבר התבלבלנו מרוב מספרים, מה הוא אומר בעצם, בקיצור.
תראי, קודם כל צריך לומר ששר הביטחון מקדם חוק השתמטות, הוא קורא לזה מתווה ועקרונות לגיוס, אבל מה שהוצג לנו זה עקרונות למיסוד השתמטות, מה שלהבנתי פוגע גם ברעיון הציוני ובאתוס הציוני, וגם פוגע באחדות העם, למרות שהוא אמר שזה מאוד חשוב לו, כי זה מפצל במעשה את העם לשניים, למשתמטים ומשרתים, וזה בטח לא עולה בקנה אחד עם צרכי הצבא, זה עולה בקנה אחד
אוקיי,
עם צרכי הקואליציה.
אוקיי, אבל בואי נדבר מה בסדר, אנחנו עוד מהפוזיציה, מן הסתם את מתנגדת, אבל בואי תגידי לי על מה מדברים שם, מה זה אומר?
שר הביטחון הציג שהוא רוצה לקבוע יעדים, יעד לשנת 2024 גיוס של 4,800 חרדים, יעד לשנת 2025 גיוס של 5,700, ובאופן הדרגתי רק תוך 7 שנים, רק תוך 7 שנים, לגייס 50% מהחרדים. עכשיו צריך להבין, בסוף חסר צדק בצהל, חסרים חיילים בצהל, אנשי המילואים כבר קורסים תחת הנטל והעומס, מעל 400 ימים, וכשמסתכלים על השנים הבאות, ואנחנו מבינים את האתגרים הביטחוניים, שמדובר באמת באיום, ואתגרים ביטחוניים רב-זירתיים, 8 זירות פתוחות, אז צריך לוחמים. תוסיפי לזה שחסרה כמעט אוגדה לצהל. הצבא מדבר על 12,000 איש שחסרים, 12,000 לוחמים. צריך להסתכל, להתבונן בנתונים של היקף הלוחמים שנפצעו במערכה האחרונה. מדובר על 13,500 כאלה שנפצעו. צריך להתבונן על האתגרים עצמם, גם בזירת לבנון, בזירה הצפונית, גם עכשיו שידרשו חיילים לאזור החיץ בסוריה, לתקופה בלתי מוגבלת עד שאנחנו נדע מה קורה שם. צריך להתבונן על הזירה המזרחית, על הגבול המזרחי, שהוא גבול שמסתרע על 300 קילומטר, וצריך להבין שגם שם אנחנו צריכים להגן על עצמנו היטב, וכל הצרכים האלה יחד מתכנסים לכך שצריך הרבה מאוד חיילים, כעת זה מתבסס על כוח אדם מילואים שתיארתי, וגם עם רצון כמובן של הצבא לערך שירות סדיר מ-32 ל-36 חודשים, ולכן ככל שמדובר בנתון שעלה בבגץ, ב-80,000 צעירים חרדים בריאים, קשירים, שיכולים להתגייס לצבא מגיל 18 עד גיל 26, לא יכול להיות שבאופן גורף יינתן ל-80,000 איש פטור, בעוד שהצרכים הם כל כך גדולים, זה לא מתכנס.
אוקיי,
עכשיו... זה לא מתכנס, כן. לצרכי השעה.
אוקיי. עכשיו, אנחנו יודעים שבוא נדבר טיפה פוליטיקה, יושב ראש הוועדה, יולי אדלשטיין, מתנגד למתווה הזה, אז האם יש לו סיכוי לעבור בהינתן התנגדותו, והתנגדותם של החרדים, אני מבינה שהם גם לא מאוד מבסוטים מהמתווה הזה.
תראה, המתווה הזה הוא מתווה שלא יוכל לעבור סטנדלון, כי אנחנו פשוט, אם לא נעביר חוק גיוס, אז, וחוק גיוס זה צו השעה, זה צורך קיומי, אז אנחנו פשוט לא נהיה. צריך להבין את זה, עוד 7 שנים זה זמן נצח בהתחשב באתגרים שנמצאים כעת, ולכן אין מנוס לוועדת חוץ וביטחון, אלא באמת לדרוש חוק גיוס אמיתי. חוק גיוס אמיתי, כי אי אפשר בצד אחד לצפות מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, להעביר חוק השתמטות, ומנגד לייצר מצב שאנשים אחרים...
כן, אבל בואו נדבר פרקטית, בואו נתחיל לשאול קודם כל מה קורה עכשיו, האם מגייסים חרדים, לא מגייסים, יש איזה הולד, מצד שני, שלישי, אנחנו יודעים שהצבא אמר שהוא מסוגל לקלוט קודם, כל מי שהוחלט לגייס אותו, אז איפה זה עומד נכון לעכשיו?
פרקטית הצבא, כן. פרקטית צריך להגיד שהצבא אמר דברים מאוד חשובים, שלמרבה הצער היום הצבא לא הגיע איתו לדיון, זאת אומרת לא היה נציג צבא, כי שוב פעם היה ניסיון מצד שר הביטחון לייצר תרגיל הונאה, להביא את המתווה שלו, אבל הוא לא מתווה שעולה בקנה אחד עם המתווה שצהל מצפה או עם הרצונות של צהל, כי היה נציג צהל בוועדת חוץ וביטחון שאמר שהחל משנת 2026 הוא יוכל לגייס את כל החרדים ללא מגבלה. צהל מבין שהוא צריך יותר חרדים, שהוא יוצא...
אבל צהל, צהל הוא לא שחקן פה, מי שהשחקנים פה זה ישראל כץ, זה החרדים, זה הליכוד, אלה הקואליציה, ואת יודעת, אתם, להגיד שצהל צריך או לא צריך, זה לא רלוונטי.
תראה, שנים, הקואליציה לדורותיה, אגב, בהובלת נתניהו, מאשימים את צהל שהוא לא באמת רוצה לגייס חרדים, וכעת שהוא כבר בא ואומר, אני משנת 2026 יוכל לגייס את כולם. הצבא בונה תשתית לחטיבת חשמונאים, שמוביל אותה, אגב, האלוף דוד זיני, שלא לדבר על מה שעשו לו בבני ברק, עם רדיפה בלתי מתקבלת על הדעת, אלימה של קומץ קיצוני חרדי, שאגב היה ראוי שגם הממשלה וגם ההנהגה החרדית תגנה את הרדיפה אחרי זיני, שבסך הכל רוצה לצופף שורות, לגייס חרדים ולהביא אותם לצבא. אז עכשיו פשוט סותמים להם את הפה ולא מביאים את עמדתם. עכשיו אנחנו כוועדת חוץ וביטחון חייבים לראות שהחוק הזה עונה על צרכי הצבא. אגב, כשהצבא אמר 3,000 והתייחס רק לשנת 2024, אז הם אמרו שהם הולכים עם עמדת הצבא. היום הצבא לא נכח בכלל בדיון. הצבא
נהדר.
כבר מדבר על שנת 2026. זאת אומרת, יש פה משהו אבסורד. אם הצבא ילך עם חוק ההשתמטות, אז הם יקבלו את עמדת הצבא. אם הצבא לא ילך עם חוק ההשתמטות, אז הם ילכו עם עמדת הקואליציה. וזה בדיוק מה שהם עשו היום בבוקר, ניסו להביא חוק ההשתמטות על סטרואידים, ופשוט להעלים את עמדת הצבא מהדיון. עכשיו אנחנו לא ניתן לזה לקרות, וזה בכלל לא קשור לפוזיציה. אני חושבת שגיוס חיילים לצהל זה צורך קיומי. זה ללא קשר לפוזיציה, זה לא ימין ושמאל, זה לא קואליציה ואופוזיציה, זה צורך קיומי של מדינה שנמצאת באיום קיומי. ולכן הציפייה משר ביטחון שישמור על האינטרסים קודם כל של מערכת הביטחון.
כן.
ואני למרבה הפליאה רואה שהוא, מה שגובר על שיקוליו זה השיקולים הכל. למרבה הצער.
חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, חברת ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה.
משפט סיום, ליאת.
אז ממש משפט, כן.
חייבים לגייס את כולם, כל צעיר, בן צעיר וצעירה, ובני 18 צריכים להתגייס לצהל, ללא קשר לשיוך שלהם, ללא קשר למגזר ומגדר.
תודה רבה לך, תודה.
תודה.
איתנו צבי אזרחיה, פרשן בכיר בכלכליסט, שלום שלום.
שלום ליאת.
טוב, בוא תנסה לעשות לנו ככה, דיברנו בסוף הרעיון עם חברת הכנסת ניר, קצת על הקונסטלציה הפוליטית. בוא תנסה להסביר לנו מה קורה שם. כי אם שר הביטחון ישב על המתווה הזה עם החרדים, הם היו אמורים להיות מרוצים, אבל נדמה שהם לא מרוצים בכלל ממה שקורה שם.
נכון, כי אומנם ישבו עם החרדים הרבה פעמים, גם שר הביטחון ישראל כץ, שהוא שר חדש יחסית בביטחון, אבל מה שהוא הציג, היעדי גיוס, העלייה של 50% במשך 7 שנים מקובל עליהם, אבל הם מתנגדים לסנקציות. עכשיו, לא זו בלבד שהוא אומר, לפי מה שהוא אמר בוועדת חוץ וביטחון, שיוטלו שר, אם תהיה אי עמידה ביעד גיוס, יוטלו סנקציות כלכליות גם על אלה ש, שכן לומדים בישיבות, גם על כל הישיבות, ולא רק על אלה שלא מתגייסים. וזה התקבל בהפתעה גמורה אצל החרדים.
למה בעצם? סליחה, אתה יודע, אני רוצה שכולם יתגייסו, אבל נדמה לי שלשלול ממי שכן מקבל איזשהו סוג של פטור, או אלוהים יודע איך לקרוא לזה, להשית עליו את הסנקציות, זה... זה נכון, זה לעניין, זה הגיוני, הם צודקים שזה לא נשמע מאוד הגיוני.
האמת, השאלה שבאמת מעניינת, האם זה איזושהי עז, כמו בחוק ההסדרים, שמכניסים כל מיני עזים ואחר כך יוציאו אותה, או מה יקרה עם זה בסופו של דבר, כי גם הוא מבין, ואני מניח שגם הוא יודע את זה, שהחרדים לא יסכימו לסעיף הזה. אז יש כאן כמה סוגיות שמעניינות לעקוב אחריהם. אחד, האם באמת זה יוציאו, הרי הוא יציא רק עיקרון, אז את העיקרון הזה הוא יכול לצאת גיבור כשהוא הציע את זה, אבל לומר שוועדת חוץ וביטחון, הקואליציה לא הצליחה לאשר את זה. זה אחד. שתיים, יכול, אנחנו בסך הכל מדברים שבדיקת היעדים תהיה רק בעוד שנתיים. אז עד אז אפשר גם כן, אם תהיה ממשלה אחרת או ממשלה הזאת, אולי לשנות את היעדים, אולי לבטל את היעדים, אולי לבטל את הסנקציות, לפי שעה לא נראה שהחוק הזה עובר, אבל הפוליטיקה דרכי הנפלאות, ולא מן הנמנע שיכניסו שינויים בעקרונות האלה, שזה לא יעבור את ועדת חוץ וביטחון. עכשיו,
מה עם אדלשטיין? בוא תספר לנו מה קורה עם אדלשטיין, כי הוא עומד בראש הוועדה הזאת, והוא יכול לטרפד את כל העניין, לא?
נכון, אז אדלשטיין קודם כל אמר באחרונה שהוא לא מסתפק בהעלאת היעדים עד 50% בשבע שנים, והוא דורש להתחיל מראש עם סכומים, עם נתוני גיוס גבוהים יותר. וקשה לי לאמן שהוא יסכים ליעדים האלה. דבר נוסף, אדלשטיין רוצה באמת לגייס עוד ולצמצם את הנטל, ובינתיים לא רואים שעשרות אלפים יתגייסו כפי שמציע ישראל, כפי שמכריז ישראל.
כן, כן. צבי זרחיה, פרשן בכיר בכלכליסט, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. ועכשיו, דיווחי התנועה. שלום לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, מה העניינים?
שלום ליאת, אחר הצהריים טובים, לך, למאזינים.
כן, אתם שולחים מכתב בשם העירייה, התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים, ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, על מה בעצם? בוא תנסה לתמצת לנו.
בשפה המשפטית, לפני שפונים לבגת בית הדין הגבוה לצדק ודורשים ממנו לעשות צדק, צריך למצות הליכים מול הגורם המעוול. והמכתב הזה זה בעצם חלק מאותו הליך מיצוי הליכים בניסיון להגיע להסכמות. ככל שלא נגיע ולא נצליח למצות את ההליכים בינינו, אז נצטרך לבקש סעד מבגת, במקרה הזה צו מניע לחזרה המתוכננת בראשון למרץ, מהסיבה הפשוטה שהעיר עדיין לא ערוכה לקליטת כל התושבים בראשון למרץ. אמרתי ואני אמשיך להגיד, אנחנו יכולים לקלוט טפטופים, בהחלט יכולים וצריכים גם לתת מענה לתושבים שרוצים לחזור הביתה, שחייבים לחזור הביתה, שיש להם מקומות עבודה, שמחייבים אותם לחזור לעבוד. אני לא מתכוון להשאיר אותם ללא מענה עד סוף השנה, אבל יש הבדל בין לתת מענה לטפטופים לבין לתת מענה לכל המבול שחוזרים מדי וואן.
אז בוא ננסה למפות את זה בנקודות. אלו, איזה הרחות אתם לא מסוגלים לעשות בטווח הזמן הקצר הזה?
קודם כל, היינו פה בסיור עם השר אלקין ועם השר וסרלוף. הציפייה הייתה שאחרי שהם יראו את הדברים בעיניים, הם לא יקבלו את ההחלטה על הראשון למרץ. למרות הסיור הזה, הם קיבלו את ההחלטה על החזרה בראשון למרץ, כפי שאושרה בממשלה. ובעצם באותו דיון, אנחנו הצגנו לו את הפערים. בכל תחום ותחום יש לנו פערים, ופערים משמעותיים, שצריכים לתת להם את המענה, לפני שבכלל התושבים נוחתים פה. ותראה, בוא נגיד, לא נפרוט את כל הנושאים, אבל בוא נלך על העיקריים. נושא החינוך. אף אחד לא יודע היום לתת מענה חינוכי טוב למי שיחזור הביתה, בוודאי לא כולם אם יחזרו הביתה. הרי אנחנו לא נוכל מחר בבוקר לפתוח את מערכת החינוך מחדש, כאילו לא קרה כלום. יש לנו 40 ומשהו מבנים שניזוקו, או משהיית חיילים או מטילים. מישהו יודע בחודשיים לתקן 40 מבנים? עוד לא דיברתי איתך על שירותי רווחה למשל, שיש חוסר בעובדים סוציאליים, בפסיכיאטרים, בעובדי חוסן, במטפלים. יש לא מעט פערים וצרכים שהתושבים לצערי נאלצו להתמודד איתם במהלך השנה הזו, אם זה קרסום בסמכות הורית, אם זה עלייה בגירושים, באלימות במשפחה, לצערי תופעות שהמצב הפיזי...
זה עקירה באמצע, ועקירה באמצע שנת לימודים.
שתיים זה מערכת החינוך. אנחנו לא יכולים להבטיח מחר פתיחה של כל מערכת החינוך. אנחנו לא יודעים לתת מענה לפער של 70 מורים שעזבו אותנו במהלך השנה הזאת. זה עוד לפני שדיברתי איתך על מורים שהם גם מפונים בעצמם, ואולי החליטו להישאר עד סוף השנה כי מאפשרים להם. איזה מענה יודעים לתת לי לכל המורים האלה שעזבו אותנו? ואני כבר לא מדבר איתך על מורה לפיזיקה ועל מורה למדעי המחשב, בסדר? פשוט אין מורים.
אוקיי.
להחזיר לפה את ההורים, שכל המענה שאני נותן להם זה מענה של טלאי על טלאי על טלאי, ובעצם להסיע אותם, להביא אותם לקריית שמונה כדי להסיע אותם לבתי ספר האורפיים שהקימו למושבים והקיבוצים, זה לא פתרון, תסלחי לי. אנחנו צריכים להחזיר אותם למערכת חינוך.
לא, זה לעשות, רגע, אביחי, זה לעשות חטא על פשע. כי גם אתה מוציא אותם ממערכת חינוך שהם הסתגלו אליה כבר, במקום שאליהם הם פונו, עכשיו הם יצטרכו להסתגל למערכת חינוך זמנית, כדי להגיע למערכת, נכון? למערכת הזאת,
ממש ככה, ליאת, אנחנו עוד פעם מטלטלים את התלמידים באמצע שנת הלימודים, עוקרים אותם כבר מהיציבות שלהם ואזור הנוחות שלהם. עכשיו ניחאינו, עוקרים אותם ומחזירים אותם למקום הבטוח והיציב, אנחנו מחזירים אותם שוב לחוסר פתרון ושוב להסעות ושוב לטלאי על טלאי על טלאי. תסלחי לי, זו לא תמונת ניצחון. תמונת ניצחון אמיתית זה לפתוח לימודים בראשון לספטמבר עם חולצות לבנות, עם דגלי ישראל, שהם חזרו לבתי ספר טובים יותר ממה שהם עזבו אותם, עם המחנכים שלהם, עם המורים שלהם, זה ניצחון אמיתי, וזה בעיקר לדאוג לעתיד ולחינוך של הילדים לפני הכל. אני לא מדבר איתך על כסף, ולא דיברתי איתך על מענקים, ולא דיברתי איתך על פיצויים. אני מדבר על חינוך. מה יותר חשוב מהחינוך? והעוגן השלישית זה תעסוקה. אף אחד עוד לא דיבר על העסקים שסגורים שנה וחצי. כשההורים האלה יחזרו, הם צריכים לצאת לעבודה. אנחנו יודעים מהדוח של EY שהמפעלים שעזבו אותנו בשנה הזו ושנסגרו מהווים מקור פרנסה ל-67% מהאוכלוסייה. מה אנחנו מציעים להם? שהם יחזרו לפה, איזה תעסוקה תהיה להם? אז אם אני מחזיר אותם למקום בלי תעסוקה, בלי חינוך, בלי ביטחון, למה הלחץ להחזיר אותם?
רגע, ובלי, אנחנו לא דיברנו, רגע, ומה עם תשתיות?
לא על חשבון התושבים.
מה עם תשתיות?
גם את זה צריך
לתקן. מה עם מבנים?
וגם זה ייקח זמן. תראי, אני לא אומר לך שאנחנו נחזור למקום מושלם, ושלא יהיה למישהו ספק שאנחנו רוצים לחזור לבית שלנו אחרי שנה וארבעה חודשים, אין מישהו שרוצה יותר מאיתנו לחזור לבית שלנו. אף אחד גם לא יכול להשים אותי בשיקולים זרים, כי זה אינטרס קודם כל שלי שהתושבים יחזרו. להשאיר אותם בעיר אחרת, כבר שנה וארבעה חודשים, המשמעות היא שהם גם מסתגלים לעיר אחרת, ואולי גם לא יחזרו. אני מבין את זה. אבל גם אם אני אחזיר אותם, בלי מענים, בלי מערכת חינוך, בלי עבודה, גם הם יחזרו, הם לא יישארו. ולכן, אם כבר מחזירים, צריך להחזיר אותם לעיר ארוחה, לקלוט אותם. שיש לה את כל השירותים לתושב, זאת מה, גם אם לא ברמה הכי טובה, לפחות ברמה המינימלית, אבל לצערי היום גם את זה אני לא יכול לתת. ואם מחר רוצים במכה אחת להחזיר את כל התושבים, אז הנה, תדעו לכם, אנחנו לא ערוכים, ועל זה בדיוק אני מבקש מבגץ לקבוע, א', שישארו לעיר להיערך, ב', שלא יפגעו ולא יגרמו טלטלה נוספת לילדים, שכבר שנתיים שלמות סוחבים את נטל המלחמה על גבם, סוחבים פערים אדירים בלימודים ובחינוך, ואף אחד לא יודע להשלים להם את הפערים האלה, ואני לא רוצה להעמיק אותם, אם אני גם אחזיר אותם מראש בידיעה שלא יהיה להם את המענים ולא יהיה להם מורים.
אז הכותרת שאני יכולה לחלץ מהרעיון הזה, שהשלב הבא הוא פנייה לבגץ, אוקיי? כדי לשנות את תאריך החזרה במשפט בבקשה של תושבי קריית שמונה לבתיהם.
קודם כל, אני כבר מחר קבעו לי פגישה בעולה עם השר אלקין בניסיון לייצר פגישה מקצועית, לעבור פער פער ולראות אם אנחנו יכולים לתת מענה לפערים. הפגישה הזאת תתקיים מחר. אני רוצה לקוות שאחרי הפגישה אני אצליח לשכנע אותם הפעם ולהציג להם את הפערים, או לפחות הם הצליחו לשכנע אותי שיש להם מענה לכל הפערים, כי אמרתי, אנחנו לא מנסים להתחמק, רוצים לחזור לביתנו, לא בכל מחיר.
אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. כן, אנחנו פונים לאירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. שלום, שלום, ערב טוב.
היי, ליאת.
היי, התגעגעתי לך מלא זמן, לא דיברנו ממש.
לא, הנה נפגשים.
הנה נפגשים, ולפחות הבורסה מאותתת טוב לקראת עסקת חטופים, אם אכן תקרה הלוואי, נכון?
הבורסה חוגגת את המפגש המחודש שלנו, ובעיקר את האופטימיות לעסקת החטופים, אנחנו רואים היום את 35 עולה באחוז, 90 קצת פחות עולה בשבע עשיריות, אבל מה שיפה ומה שמעניין זה השקל. השקל מתחזק היום בכאחוז ועשירית מול הדולר, שנוסף סביב 3 שקלים ו-63 אגורות, גם היורו נחלש בכחצי אחוז, זאת אומרת, השוק פה מגלה עם אופטימיות, ידענו הרבה אכזבות לצערנו ביותר מהשנה האחרונות, אבל הפעם כבר זה נראה הרבה יותר אמיתי, ולכן אנחנו רואים פה את השוק כבר יומיים מגיב בצורה מאוד מאוד אופטימית.
כן, נתוני האינפלציה, נכון? מחר אצלנו, בארצות הברית, מה?
נכון. אז היום כבר מה שנקרא החגיגה המוקדמת בארצות הברית עם נתוני ה-PPI, זה מדד המחירים ליצרן, מחר זה ה-CPI, זה לצרכן. ה-PPI עלה ב-3% ו-3 עשיריות בעצם ב-2024, זה קצת מתחת לצפי ל-3.5%, זה נותן אופטימיות גם לנתוני אינפלציה מחר, וזה בהחלט דוחף גם את השוק האמריקאי למעלה, היום אנחנו רואים עלייה של כשליש אחוז בפתיחה.
וכשאנחנו מדברים לסיום על הגירעון שהיה ב-2024, מדברים על גירעון יחסית נמוך לצפי, נכון?
יחסית, אבל עם כוכבית ענקית. מה שקרה בראשון בינואר, המע"מ עלה באחוז, והרבה מאוד, הרבה מאוד ישראלים הקדימו תשלומים, אם זה לקבלנים, רכב וכדומה, ההוצאות הכבדות הגדולות, בסך הכל אחוז זה הרבה מאוד כסף, ולכן ראינו הכנסות חריגות ממיסים בדצמבר. אבל תודעת, לכל פארטי יש גם אפטר פארטי, כנראה שבינואר נראה ירידה מאוד חדה, בגלל אותם תשלומים שהוקדמו, אבל את יודעת, זה כבר ספירה של שנה חדשה, של 2025.
ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים, תודה רבה לך. תודה, תודה. ותודה רבה גם לצוות, לעורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, ואיתנו עכשיו, מאיה זיו וולף ואריאל דד, אלן.